משהו פה מסתבך לי עכשיו. טוב, בסדר, מי שלא פעם שעבר, אנחנו קצת באמצע, אז אני רוצה טיפה להשלים, אבל בסדר, קחו בחשבון, אפשר לסור קבוצה של אנחנו לומדים סוגיית חזקיה וישעיהו ועמידתם במלחמה מול אשור. בואו נעשה ככה לעשות תקציר איפה עשינו פעם שעבר. היינו במלכים ב' פרק י"ח והשלמנו דברים מדברי הימים. ראינו שחזקיה נמצא פה בנקודת זמן מאוד מאוד קריטית, מבחן, זמן מבחן קשה מאוד. מלכות אשור זה קנה מידה אחר לגמרי מכל מה ש... כל התמודדות שהיו לעם ישראל עד כה, מההתחלה. זה לא ארם, זה לא אפילו לא פלישתים, וזה לא מואב ומדיין, זה לא כנענים. זה אימפריה, זה עוצמה אדירה. מה ששם את ההתמודדות עכשיו בקנה מידה אחר לגמרי ואשור הם כוח עולמי שאי אפשר לעצור אותו, כובשים. ואנחנו אחרי גלות עשרת השבטים. מתחיל זקיעה, רואה מול העיניים את מלכות שומרון נופלת, וגם שעובר חתיכת קונספציה שכאילו לא יהיה לנו גלות, אנחנו בבית ראשון, אנחנו בטוחים שנביאי השקר הבטיחו שלא יהיה גלות, והנה זה נופל לנו מול העיניים. גלות שומרון בצורה מאוד מאוד כואבת קורית על ידי האשורים, ועכשיו גם ירושלים מאוימת, מלכות יהודה מאוימת, ואנחנו נמצאים כבר במצב שערים ביהודה כבר נכבשו. וסנחריב כבר בנה לו ארמון ולכיש, אחת מערי יהודה החשובות, וכל שפילת יהודה כבר כבושה, ערי יהודה שרופות באש, ועכשיו העסק סוגר על ירושלים. ראינו שהסוגיה של חזקיה זה ביטחון בהשם, מההתחלה ועד הסוף זה כל הזמן הסוגיה של הביטחון בהשם. ובדיוק על הנקודה הזאת, עכשיו אשור סנחריב שולח משלחת שבראשה עומד רב שקה, שהוא מומר, יהודי מומר, שיודע בדיוק ללחוץ לעם ישראל על הנקודות הכואבות ולערער את כל יסודות הביטחון בעם ישראל. ממש ראינו נאום קשה מאוד שהוא עובר שלב אחרי שלב ואומר להם, בעצם אתם בעצם לא בוטחים בהשם, הרי בינינו אתם בעצם בטחתם במצרים, אבל אין לכם שום עוגן לא ממצרים, אין לכם צבא, גם אם הייתם נותן לכם 2,000 סוסים אין לכם אפילו חיילים כדי להחזיק אותם, ובחיה רוחנית גם תוקף אותם שאין להם שום ביטחון בהשם. הוא אומר להם, מלך אשור, אני בעצם הנציג של השם, השם עובדה שהשם נותן לי פה לכבוש את כל העולם, השם שלח אותי בעצם, תתכוננו, אנחנו הולכים פשוט להביס אתכם. כל זה נאמר בכוונה בלשון יהודית, נכון? ודיברנו פה, יש ממש אומנות תקשורתית אדירה איך להכניס מורך ופחד בלב עם ישראל, בלב השומעים, וגם הם מייצרים סכסוכים פנימיים בינם לבין המלך שלהם. כן, עוד שיטה של האויב לעשות סכסוכים בתוכנו, להפיל פחד בעם ישראל וחוסר אמון במלך. כל זה ממש מערכה אדירה של תקשורת שלילית, כן, שזה אחד הדברים הכי נוראים, ופה ממש פסוקים נרחבים של שיטתיות, של ערס תקשורתי, שכל עניינו זה להפיל את ירושלים עוד לפני שנורא החץ הראשון, כמו היום. כל דברים מאוד מאוד חשובים. חזקיה מסווה את המשלחת שלו, לא לדבר, לא לענות, אבל הם עוקפים את המשלחת, מדברים ישירות עם העם ומחלישים אותם בצורה קשה מאוד. איך הדבר הזה מסתיים? מסתיים בזה שבנה ויבוא אל יקים ושבנה סופר אל חזקיה ויואח אל חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו דברי רב שקה. כן, אחרי נאום ההחלשה הזה הם באים אל חזקיה חלושים מאוד מאוד, קרועי בגדים. אנחנו ראינו משנה במסכת פסחים שחומש עושה חלוקה איזה דברים חז"ל הודו לחזקיה ודברים לא הודו לחזקיה. ועשינו השלמה מדברי הימים. ראינו שבזמן הזה שהשור עולה, בהתחלה חזקיה כביכול נכנע תחתיו, כל זה עדיין בפרק י"ח, ומקצץ מדלתות ההיכל, נותן נותן לו כסף, נותן לו כביכול שוחד למלך השור כדי שירד מעם ישראל, ואפילו מקצץ מדלתות ההיכל. זה נראה פה איזה פגימה בביטחון של חזקיה, ככה זה נראה בפשטי הפסוקים. אבל כשהולכים לדברי הימים, רואים שחזקיה פה היה מאוד מאוד ערמומי. מצד אחד הוא נותן כסף ומקצץ מדלתות ההיכל, נותן כסף למלך השור, מצד שני הוא תוך כדי הוא מכין את העם למלחמה, והוא סותם את מעיינות הגיחון מחוץ לירושלים, הגיחון החיצוני מחוץ לירושלים, כדי שלא יהיה לחיילי המלך לשתות, ונותן שם נאום שהשם יעזור לנו וכו'. זאת אומרת, חזקיה גם בזמן הקשה הזה עוד לא איבד ביטחון מהשם, לא איבד ביטחון מהשם, ומכין את העם ומייצר פה הגנה והכנה וסותם את המעיינות, תוך כדי הוא גם נותן לו כסף כדי להרוויח זמן. אבל על המהלך הזה של חזקיה כתוב במשנה שלא הודו לו, וזה צריך לראות למה לא הודו לו על קיצוץ דלתות ההיכל, ולא הודו לו על סתימת מעיין הגיחון, למרות שלכאורה המטרה הייתה שלא יהיה מים לחיילי העיר, ובכל זאת היה פה איזה ביטוי של חוסר ביטחון, ככה היינו במשנה הקודמת. עד כאן תמצות מה שלמדנו בפעם הקודמת, ואנחנו במלכים ב' פרק י"ט, אחרי נאום ההחלשה הנוראי שמחלישים הקבוצה הארסית הזאת, בראשם יהודי מומר, המשקם, מחלישים מאוד מאוד את הנציגים של חזקיה, והם חוזרים לחזקיה קרועי בגדים. כבר שם ראינו התחלה של ביטוי לא טוב, הם קוראים את הבגדים עוד לפני שבאים לחזקיה, הם באים אליו כבר גמורים. אנחנו בפרק י"ט. ויהי כשמוע המלך חזקיהו, ויקרא את בגדיו, ויקס בשק, ויבוא בית השם. וישלח אליקים אשר על הבית, ושבנה הסופר, וזקני הכהנים מתכסים בשקים לישעיהו הנביא בן אמוץ. ויאמרו אליו, כה אמר חזקיהו, יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. אולי ישמע השם אלוקיך את כל דברי רב שקה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו לחרף אלוקים חי, והוכיח בדברים אשר שמע השם אלוקיך, ונשאת תפילה בעד השארית הנמצא. ויבוא עבדי המלך חזקיהו אל ישעיהו. אז יש לנו פה עכשיו איך אנחנו מתמודדים, מה עושה חזקיהו במסע הקשה. יש לנו פה שתי דמויות יסוד בתוך עם ישראל, חזקיה המלך שראינו שבטח בהשם כמו יותר מכל המלכים שהיו לפניו ואחריו, וישעיהו הנביא. כאשר באים הנציגים לישעיהו וקוראים בגדיהם, חזקיהו בעצמו קורא את בגדיו, בא בית השם, ומה הוא עושה בפועל? שולח למי? ישעיהו, הוא אדמור, ישעיהו, תושיח, כן? המצב נורא, והתיאורים פה הם תיאורים מאוד מאוד קשים. באו בנים עד משבר, וכוח עין ללידה. אז אנחנו יודעים שמשבר, נכון, זה גם משבר של שבר וגם משבר של לידה, בלשון הקודש, אבל פה חזקיהו אומר לישעיהו ביטוי קשה. אנחנו מרגישים את ציר הלידה, אין לנו כוח להוריד כלום. אנחנו בחיסרון עצום של כוחות, יום צרה, יום נאצה. אולי ישמע השם אלוקיך, תעשה משהו, תתפלל, אולי אתה תשכו ישמע את דברי הנאצה האלו, כן? והוכיח בדברים, ונשאת התפילה בעד השארית הנמצא. אנחנו מרגישים איזה שארית, אנחנו מרגישים חלשים מאוד, אתה תתפלל אלינו, אולי יהיה פה איזה ישוע. לשון ככה מאוד בולט באנימה ככה הלא פשוטה, הקשה, שחזקיהו ככה בא מתוך. אז זה כל זה בפנייה לישעיהו. פסוק ו', ויאמר להם ישעיהו, כה תאמרון אל אדוניכם, כה אמר השם, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך אשור אותי. הנני נותן בו רוח, ושמע שמועה, ושב לארצו, והפלתי בחרב בארצו. ישעיהו מרגיע את השליחים של חזקיהו, אומר להם, אל תדאג, כן, אל תראו מהדברים ששמעתם, אני אגרום עכשיו שמלך אשור ישמע איזה שמועה, כן, שתקפו אותו מכיוון אחר, הוא יצטרך לשוב בארצו, ושם הוא כבר יסתבך במלחמה אחרת, והוא ימות. אני מסדר את העניינים. וישב רב שקה וימצא את מלך אשור נלחם על לבנה. זאת אומרת, הנציגים, רב שקה והנציגים של מלך אשור חוזרים בחזרה למלך אשור, הם בטוחים שעוד שנייה הולכים להתקיף את ירושלים, אבל בינתיים מלך אשור נלחם שם על לבנה, כי שמע כי נשא מלכיש. לכיש היה עד היום שם את הארמון של סנחריב, שממנו היה המפקדה שלו, שממנו התכוון לעלות ירושלים. בינתיים הוא מסתבך במלחמה בלבנה, וישמע כי רכה מלך כוש לאמור, הנה יצא לי לכם איתך. בינתיים הוא שומע בלבנה שבכלל תוקפים אותו בחזית אחרת, מלך כוש תוקף אותו בחזית אחרת. וישו וישלח מלאכים לחזקיהו לאמור. זאת אומרת, יש עכשיו סיטואציה כזאת, מלך אשור מבין שהוא כרגע צריך לעשות פאוס במלחמה פה באזור של, הוא היה באמצע מלחמה לבנה, ממנה הוא רוצה כבר לעלות לירושלים. זאת הייתה התוכנית. ועכשיו חזית אחרת נפתחה יותר מסוכנת, כרגע היא חזקיהו, זה לא חזית מסוכנת, זה משהו למור להיות חלי קלות, אבל יש חזית מסוכנת נגד תיר הקה מלך כוש. אז הוא צריך לעשות עצירה פה במלחמה בארץ הקודש, ללכת לטפל שם בחזית, והוא מתכנן לחזור. וכדי שיהיה ברור לחזקיהו שהוא מתכנן לחזור, הוא הולך להודיע לו את זה. אז הוא אומר לו ככה, וישלח מלאכים לחזקיהו לאמור, כה תאמר לחזקיהו מלך יהודה לאמור, אל ישיעך אלוקיך אשר אתה בוטח בו לאמור. תראו כל הזמן סוגיית הביטחון, נכון? זה כבר ראינו את זה פעם שעברה, איך הם דוקרים כל הזמן לחזקיהו בסוגיית הביטחון, לחזקיהו ולעם ישראל. עכשיו נשים לב, כי זה כבר נאום החלשה שני, היה להם את הנאום הקודם, הפרק הקודם, ונשים לב שקראו פה נאום החלשה שני, נצטרך כך לעשות את זה השוואה בין הדברים. אל ישיעך אלוקיך אשר אתה בוטח בו לאמור, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור. הנה אתה שמעת אשר עשו מלכי אשור לכל הארצות להחרימה, ואתה תנצל בתמיה. הצילו אותם אלוקי הגויים אשר שיחתו אבותיי, את גוזן ואת חרן ורצף ובני עדן אשר בתלשר. היום מלך רמת ומלך ארפד ומלך לעיר, סביים, הנה ואיבה. הוא נותן לו קצת תזכורת, היא מאוד מאוד דומה. בוא נראה את נאום ההחלשה הקודם, מיוחד לקראת סופו. הוא אמר לו ככה בפרק הקודם, פרק י"ח, פסוק למד ד', למד ג', חצי קודם, אל תשמעו לחזקיהו כי יצית אתכם לאמור, השם יצילנו. כן? הוא יודע טוב מאוד שחזקיהו מנסה לעודד ולגרום לביטחון בעם ישראל, השם יצילנו. אז הוא גם שם אמר, הצל הצילו אלוקי הגויים איש את ארצו מיד אשר הצילו את ארצה מידי, כי יציל את ירושלים מידי. פסוק למד דלת, היה אלוקי הרחמת הרפד, היה אלוקי ספרויים, עינה ואיבה, כי יציל את שומרון מידי. ומי בכל הרצות האלוקים אשר הצילו את ארצה מידי, כי יציל את ירושלים מידי. כן? גם שם הוא הזכיר את כל הגויים שכבר, כל האיקסים על הרובה של אשור, כן? איפה אלה, האלוקים שלהם לא הושיע אותם. אז מה אתם חושבים שאתם אלוקים שלכם הושיע אתכם? ככה היינו בפרק הקודם. כאן זה די דומה, אנחנו מנסה להשוואה. אז הוא אומר, כן, גוזן, חרן, רצת, נעד. שוב, כן. הוא אומר, בעצם הוא אומר להם, מה שנקרא, אנחנו ניפגש. אני לא גמרתי אתכם, אני אגמור אתכם. כמו שגמרתי את האחרים, אני אגמור אתכם. פסוק י' ד'. ויקח חזקיה את הספרים מיד המלאכים ויקראים. ויעל בית השם, ויפרשהו חזקיה לפני השם. תראו את הפסוק הזה, פסוק מאוד מעניין. חזקיה לוקח את הספרים, ספרים מקבל את המכתבים, המכתבי הנאצה האלה שנשלחים אליו בפעם השנייה, עולה אל בית השם, ויפרשהו חזקיהו לפני השם. זאת אומרת, בעיון את המכתבים, את מכתבי הנאצה האלה של מלך אשור, בבית המקדש, לפני השם. מה יש לפרש במכתבים? מכתבים מאוד מאוד ברורים, מאוד מאוד גם חוזרים על מה שכבר נאמר. אבל כאן קורה משהו אחר. בפעם הקודמת שהוא קיבל נאום החלשה, הוא פנה לישעיהו, תציל אותנו, ואכן ישעיהו אמרנו, אל תדאג, השם יסדר את זה, יארגן לך את העניינים. כאן חזקיהו, אחרי נאום הנאצה השני, הוא לא הולך כמו בפעם הקודמת לישעיהו, הוא לא. הוא עולה לבית השם ומתחיל לאיים בדברים, מפרש את הדברים לפני השם. מה? פורש את הסוגיה, כן, סליחה. ויפרסהו, נכון, פורס את הסוגיה, פורס את הסמלה, נכון. הוא מתחיל לברר, לעיין פה בסוגיה בבית המקדש, כן? ויתפלל חזקיהו לפני השם ויאמר, השם אלוקי ישראל יושב הכרובים, אתה הוא השם אלוקים לבדך לכל מלכות הארץ, אתה עשית את השמיים ואת הארץ, אתה השם אוזניך הוא שמע, וכך השם עיניך הוא ראה, הוא שמע את דברי סנחריב אשר שלחו לחרף אלוקים חי. אמנם השם החריבו מלכי אשור את הגוי ואת ארצם, ונתנו את אלוהים באש, כי לא אלוהים הם, כי מעשה ידי אדם, עץ ואבן ויעבדו. ואתה השם אלוקינו, הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה השם אלוקים לבדך. תפילה של חזקיהו. זאת אומרת, כל ההתמודדות פה היא שונה מאוד. אחרי מכתב הנעשה השני, מפרס, פורס, מברר, עולה לבית השם ומתפלל. מתפלל להשם. זה גם נותן תשובה, נותן מענה לטענות שנאמרו לו. כן? אמנם האלוקים האחרים עץ ואבן, אבל אתה האלוקים שלנו, תציל אותנו מידם. אתה האלוקים לבדיך. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר השם אלוקי ישראל אשר התפללת אליי, אל סנחריב ואל חשוב שמעתי. זה הדבר אשר דיבר השם עליו. בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון. אחריך ראש הניע בת ירושלים. את מי חרבת וגידפת? ועל מי הרימות הכל? ותישא מרום עיניך על קדוש ישראל? איזה עוצמה. רוח חדשה יש. ישעיהו לא נמצא שם בכל תפילת חזקיהו. אבל אחרי שחזקיהו מתפלל, ישעיהו שולח אליו ואומר לו, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך, וזה מה שהוא אומר. בז עליך בתולת בת ציון. מי אתה בכלל? כל רוח הדברים היא פה ברוממות אדירה, לעגה לך. למי אתם לועגים? למלך אשור? מלך, איזה מלך העולם? אפס אפסים, אנחנו בזים ולועגים לו. הוא הגיע פתאום מההתרוממות הזאת. התרוממות אדירה. טוב, יש פה עריכות דברים, אנחנו מדלגים. פסוק למד, ויספה פליטת בית יהודה, נשארה שורש למטה, ועשה פרי למעלה. כי מירושלים תצא שארית, ופליטה מהר ציון, קינת השם צבאות תעשה זאת. קודם אמרנו שצריך להציל את השארית, ופה היא תגדל, היא תצמח, היא תקש שורשים. קינת השם תעשה זאת. לכן כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורש שם חץ, ולא יקבל המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא בה ישוב, ולעיר הזאת לא יבוא נאום השם. וגנותי אל העיר הזאת, אני מגן עליה, להושיע למעני, ולמען דוד עבדי. ויהי בלילה ההוא, ויצא מלאך השם, ויך במחנה אשור, 185,000, וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. וישא ולך ויש ומסנחרים אליך שוב ויש ונבזה, והוא משתחווה ונשרוך אלוקיו, ושם הבאים שומקים אותו והורגים אותו בביתו. איפה הוא מת? בסופו של דבר בביתו. אבל איפה הוא מוכה? הוא מוכה בירושלים, שער ירושלים. נכון? מה נאמר בנבואה הקודמת של ישעיהו? מה נאמר שם? ושמע שמועה ושב לארצו והפלתי בחרב בארצו. פשט הדברים הוא, בנבואה הקודמת, מה ישעיהו כביכול אומר? אל תדאג, יהיה איזה שמועה, הוא יסתבך בחזית אחרת ושם הוא ייפול. אבל פה אנחנו רואים תפנית גם בתוכנית האלוקית. זאת אומרת, פה הקדוש ברוך הוא עכשיו כאילו המפרחים, גם זה קצת יש פה איזה עניין שהמפרחים מסבירים שיש פה כמה שנים באמצע בוא נסביר מה קרה פה פחת הסיפור. באמת הוא הסתבך בחזית אחרת והלך אליה, אבל אחר מכן הוא חוזר. ופה הפסוק שנאמר ויהי בלילה ההוא, פסוק למדי, ויצא מלאך השם ויך במחנה אשור, בלילה ההוא כוונה כעבור שלוש שנים, הוא חוזר מהמלחמה נגד מלך כוש, חוזר, עומד בשערי ירושלים, לא מספיק אפילו להכין את הסוללה, ושם באותו לילה מכה אותו מלאך השם בשערי ירושלים. אבל בפשטי הפסוקים זה לא נראה כזה, נראה שמלאך השם מכה אותו באותו רגע. אבל לפני כן כבר נאמר שהוא הולך, אז פרשים עושים אחד ועוד אחד ומסבירים, אבל צריך לראות איך הנבואה כותבת את הדברים. יש פה כאילו הנבואה רוצה שנראה שברגע שהייתה פה התרוממות רוח, סרבים איפה הוא הגיע, מלאך השם מכה 180,000, רש"י אומר ראשי גייסות כפול 2,000, מכה את מלכות אשור האדירה, אבל לא מכה אותה באיזה היסח הדעת שמסתבכו באיזה חזית אחרת וירדו מאיתנו, אלא מכה אותה מול בת ציון, מול האומה הישראלית. כן, שם יפלו הפגרים של מלך אשור. זאת אומרת, התוכנית האלוקית היא משתנה פה בהתאם למדרגת ציפיית הישועה עם ישראל עובר. פה צריך להבין, הייתה פה קפיצת מדרגה בציפיית הישועה, בעוזה הגבורה של חזקיה, שהיא גורמת גם לכך שכל ההנהגה האלוקית וכל הגבורה וכל הדרך שבה אשור סיים את תפקידו בעולם הייתה ברוממות הרבה הרבה יותר גדולה מאשר על פי ציפיית הישועה הקודמת, שגם ישעיהו אמר לחזקיה גם בפעם הקודמת, אני אסיר לך את הסכנה, אני שומר עליך. אבל מה שנאמר בפעם הקודמת היה, הוא הסתבך בחזית אחרת, ושם כבר ייפול, כן? שם כבר הוא ייפול. וכאן, ברגע שחזקיה מתרומם למדרגה חדשה של ציפיית ישועה, ההנהגה האלוקית פה מייצרת את אחד הניסים הכי גדולים. אחד הניסים הכי גדולים שהופיעו והופיעו מכוח בז עליך בתולת בציון. מכוח זה הופיע הנס הזה. אז פה צריך להבין פה מה היה במהלך. בואו נסכם את המהלך, איך זה, מה היו השלבים. שלב ראשון, נאום הנאצה של פרק י"ח, נאום ההחלשה הנוראי הזה של פרק י"ח. שמה אין תגובה. קוראים את הבגדים, חזקיהו לא יודע מה לענות להם. הנציגים שלו לא יודעים מה לענות להם. הם עומדים בשבר נוראי, קוראים את הבגדים ופונים לישעיהו ותציל אותם. זה היה הקומה הראשונה, זה היה השלב ראשון. שלב ראשון. ושמה ישעיהו נותן להם נאום, אנחנו מדברים על פרק י"ט פסוק ו', אל תירא, הנה אני נותן בו רוח, ושמע שמוע ושבל ארצו, והפלתי בחרב בארצו. זה היה בעצם מהלך ראשון שבו הייתה בקשת ישועה, אבל לא הייתה התעצמות, לא הייתה ציפיית ישועה, כל זה היה פנייה לישועה מישעיהו. התוצאה הייתה, ישמע שמועה, ייפול בחרב בארצו. וכאן ממש בצורה מופלאה אנחנו רואים מה זה, איך ציפיית ישועה פועלת ומרימה את כל המציאות למדרגה חדשה. יכולה בפעם השנייה, מה הוא עוד? הוא מסתבך עכשיו עם מלך כוש, נכון? הוא צריך ללכת לשם, אחרי לטפל בסוגיה. הוא רק הוא שולח שליחים לחזקיהו עם נאום הרבה פחות דרמטי, שהוא אומר לו, שמע, אני אחזור אליך. אני עוד אחזור לטפל בך. אבל שמה כבר חזקיה מגיב אחרת. שם הוא לא פונה לישעיהו. שם הוא לא קורא את הבגדים. שם הוא עולה ללמוד את הסוגיה. ושם מלכות ישראל מבררת. לא ישעיהו אומר, הוא לא פונה לישועה, כן, מעולם הקודש שאותו ישעיהו מייסד, אלא הפוך. ישעיהו כתוב בישעיהו, אני אביא לך את הפסוקים פעם הבא, וחיכיתי אני והילדים שהיה בשלב הזה, הוא עצמו מתפלל לחזקיה, שתתברר מדרגת העוז הפנימית בתוכו. וחזקיה פה עושה עבודה עצומה, ומתוכה יוצא התפילה של פסוק י' ועלה, תפילה שיש בה כבר רוממות אחרת לגמרי, עוד ננסה לדייק ולראות את ההבדלים. ומתוך התפילה הזאת, ישעיהו שולח לו את הנאום האדיר הזה של בזה לך בתולת ישראל. וזה כבר מנגינה אחרת. זה לא אולי השם ישמע ויסיר מאיתנו ויחמול על השארית, אלא פה יש כבר גבורה אדירה. בזה לך, מי אתה? בזה לך, להגה לך בתולת בציון. הניע ראש, בת ירושלים, ירושלים שוחקת עליך. ושירושלים מתעוררת, אז התוצאה בשטח והישועה בשטח, הנה אין ארוך יותר גדולה ואדירה מפוארת. אז יש לנו ממש דוגמה חיה, אני רוצה לפענח אותה. איך קומת ציפיית הישועה של עם ישראל משפיעה לגמרי על הרוממות הפנימית, ומתוך כך על הישועה עצמה, על מדרגת הישועה עצמה. בסדר? ננסה לראות את זה בפסוקים, ואז אם יהיה זמן, אני רוצה להראות לכם איך הרב מסביר את זה לרב חרל"פ. הרב מסביר לרב חרל"פ, תדע לך, צופי הישועה, הקומה של ציפיית הישועה, האיכות של ציפיית הישועה, יוצרת את הישועה. גם פה, על פי המדרגה הראשונה, הייתה מועדת ישועה. אבל איזה ישועה? ישועה של להשם תציל אותנו, יש פה שארית ירושלים, ואכן אחרי השם מארגן איזה מציאות שבה, כן, מלך אשור יהיה לו עכשיו איזו תעסוקה אחרת, ושם הוא יסתבך וככה. אפשר היה לגמור את זה ככה. אבל אחרי שחזקיהו עולה קומה בציפיית הישועה שלו, אז זה נגמר אחרי לגמרי. זה נגמר ברוממות, וזה נגמר בנקמה אדירה ממלכות אשור, ובגאווה עצומה וישועה עצמה לבת ירושלים. בסדר? כן.
בישועה
הראשונה
זה כאילו היה
מולד בדרך
הטבע,
ובישועה
השנייה זה נס, כי
בדרך כלל
נס שהוא
בדרך
הטבע יותר
גדול
מנס שהוא...
הכל כל זה נכון, אנחנו נבין שכל מדרגת חזקיה היא כרגע היא לא במדרגה עתידית של דוד המלך מבחינה הזאת, כן, של הופעה בדרכי הטבע, הרדוף רעי והסיגן ולא אשוב עד כאן אותם. חזקיה עוד לא שייך למערכת הזאת, הוא שייך למערכת קודש אחרת, בסיסית יותר. אי אפשר יהיה להגיע למדרגה, כן, דוד המלך זה מדרגה שלמה. חזקיה כרגע הוא מתקן ומאזן מדרגות רוחניות קודמות שהיו של עודף, של עודף ביטחון של כוחי ועוצם ידי. וחזקיה כל עניינו זה ביטחון באשם, זה מה שראינו פעם שעברה, ביטחון באשם, שעם ישראל יבין שכל ישועתו, כל כוחו, כל גבורתו, זה הכל מאת השם. זה נקודת המוצא של מלכות חזקיה. הכל מאת השם. ויחד עם זה, הכל מאת השם, יש פה שתי מדרגות של ציפיית ישועה. כן? שתי מדרגות של ציפיית ישועה. ופה, שני המהלכים, עם ישראל לא נלחם. זו לא המדרגה של חזקיה. זה לא דוד המלך, כן? אין פה הרדוף היבה והסיגם. ובאמת, כשניקח את העקרונות של חזקיה לימינו, נצטרך, זה משהו הרבה יותר מפותח, הרבה יותר מתקדם. אבל העקרונות הבסיס פה, שרמת ציפיית הישועה, איכות ציפיית הישועה, קובעת את הישועה עצמה. את רמת הישועה עצמה. זה דבר מאוד מאוד מופלא, אחד הדוגמאות המופלאות בתנ"ך הדבר. ממש רואים פה מול העיניים. את רמת הציפייה לישועה הראשונה שהייתה, את התוצאה שהייתה אמורה להיות, הרבה יותר חלושה, הרבה פחות מרוממת, הרבה פחות קידוש השם, ואת הקומה השנייה ואת התוצאה שלה. בסדר? עכשיו בואו ננסה קצת לדייק בפסוקים ולראות מה השתנה. מה משתנה פה משתי המדרגות? אז בואו נראה. באמת הישועה הראשונה, קודם כל, ההבדל הראשון הוא בכתובת. שחזקיה עצמו ושריו קוראים את הבגדים, כן, כתגובה ראשונית, זה תגובה של חושה, תגובה של מסכנות, של אבל פנימי כזה, סמיסת וכו'. והפנייה אל הקודש היא ממקום של חוסר אונים. כמו שאומרים, אנחנו בלידה, אבל אין, כן, באו בנים עד משבר וכוח עין ללידה. יש מדרגה כזאת, יש מדרגה כזאת של ציפיית ישועה ממקום של אני חסר כוחות לחלוטין, ובמה של עולם אני יודע שפה באים עליך, זה לא רק סיפור שלנו, אתה מלך העולם, אנחנו שבורים, רצוצים. כל הנאום הארסי הזה של הפרק הקודם השבית לגמרי את הכוחות, את האמון בעצמנו, את העוז הפנימי. אין לנו אלא אבינו שבשמיים. יש מדרגה כאן, וגם היא מדרגה שפועל. יש צעד מסוים שאבינו אבא רחמם, מרחם עליהם. יש מקום כזה של רחמים, כי הרחם אבל בנים. וזה הקומה הראשונה, וכמובן קומה שבאה מתוך חוסר כוח פנימי, מתוך חוסר אמון בעוז הפנימי שבתוך ישראל. אולי ישמע השם, זה נקודה אחת, ביד השארית הנמצאה, כן, הכל פה ממקום כזה, ובכלל, עצם הפנייה אל ישעיהו, הכל פה, הקודש יציל את המציאות. המציאות עצמה היא נפולה. והקודש ירחם על המציאות הנפולה. זה הקומה הראשונה. ואז מגיע נאום הערס השני של רב שקר. עכשיו הוא עושה טעות אחת, אני חושב. כשהוא ככה, הוא נותן נאום הערס השני שלו, אז הוא עוד פעם אומר להם, נכון, קוטו מואל חזקיה, אני בפרק י' פסוק י', עלי השיח האלוקיך, אשר אבותה בוטח, לא תינתן ירושלים ביד מלך אשור, הנה אתה שמעת שעשו מלכי אשור לכל הארץ לעשות אחרימה, ואתה תינצל, האצילו אותם אלוקי הגויים ששתו אבותיי, את גוזן, את חרן, ורצל, בני עדן, אשר בתתעשר, היום מלך חמת, ומלך ארפד, ומלך לעיר צבאים, עינה ואהבה. פה הוא לא, בניגוד, תראו את ההבדל בין פסוק י"ג, פרק י"ט פסוק י"ג, לפרק י"ח פסוק ל"ד. בסדר? תסמנו לכם שנייה, תראו את ההבדלים. פרק י"ח פסוק ל"ד, היה אלוקי חמת וארפד, היה אלוקי ספרביים, עינה ואהבה. פרק י"ט פסוק י"ג, היום מלך חמת ומלך ארפד, מלך לעיר צבאים, עינה ואהבה. המטרה היא אותה, אותה מטרה, להגיד, ואנחנו גמרנו את כולם. אבל פה לוחץ לחזקיהו, נקודה מאוד משמעותית. כשאתה מדבר על איפה המלך, ובעצם האמירה הזו במלכות ישראל היא בדיוק כמו, כמותם, כן? כמו שאת המלכים האלה, אז פה כבר, כבר, כבר עולה לחזקיהו פה איזה, הוא לוקח את הספרים ועולה איתם לבית השם. כשאתה אומר, אלוקים האלה, אלוקים האלה, אלוקים האלה, אף אחד לא הושיע את העם שלו, וגם אלוקים שלכם לא הושיע את העם שלכם, אז מה התגובה? אלוקים שלנו יותר מושיע, יותר רחמה, יותר בעל יכולת, אלוקים תושיע. הפנייה היא אל הקודש שמעל החיים. כשאתה אומר, איפה המלכים? כל המלכים האלה, עשינו מהם שום דבר, והאלוקים שלהם לא הושיע אותם, כי אין שום קשר בין המלכות לבין האלוקים. ואיפה המלכות שלכם? איפה המלכות שלנו? זה כבר שאלה הרבה יותר עמוקה. איפה האלוקים שלנו? אז כן, אנחנו נתפלל לאלוקים, הוא יושב אותנו. כמו שהיה אמור להיות במדרגת ישוע הראשונה. איפה המלכות שלנו? כבר שאלה הרבה יותר חזקה. איך חזקיהו עולה לברר את סוגיית מלכות ישראל. ושמה חזקיהו בא ומתרומם לציפיית ישוע הרבה יותר גדולה, כי שם הוא מתרומם בתור מלך ישראל. הוא לא פונה לקודש שמעל החיים, הוא קונה לקודש שבתוך החיים, שבתוך נשמת ישראל. איפה, פה יש לו ציפיית ישוע, איפה הקודש הפנימי שבנשמת ישראל? אלוקים הוא לא רק מושיע אותנו בחוץ, כי אנחנו דלים וחלשים, אלוקים הוא השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. עכשיו תסתכלו בפסוקים, ותראו איך, הקדוש, איך אנחנו מחיים את הקדוש ברוך הוא. עד פרק י' השם אלוקינו. איך הקדוש ברוך הוא מכונה בפרק י' ויאמר, ויקח חזקיהו, פסוק ט"ו, ויתפלל חזקיהו להשיב לפני השם, ויאמר, השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. פה טמון כל ההבדל, עד עכשיו זה היה השם אלוקינו, כאן זה השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. אתה לא רק מושיע אותנו, אתה בתוכנו. אתה, כוחך, אורך, היא נשמת האומה הזו. או האור האלוקי הוא נשמתנו, הוא נמצא בתוך המלכות הזאת. ציפיית ישועה שמי יעז לגעת בבתולת בת ציון, שהיא עצמה אור השם בעולם. היא לא איזה שארית שמחפשת תחנונים מהמלך הגדול שלה. היא מלכות ישראל המופיעה את מלכות השם. כששואלים את חזקיהו, איפה המלכים האחרים ואיפה המלכות שלכם? זה כבר שאלה רצינית. כי פה מתעורר ציפיית ישוע בקנה מידה אחר לגמרי. ציפיית ישוע למלכות ישראל. לא רק ציפיית ישוע להשם שיושיע את עם ישראל המסכן והקטן, אלא ציפיית ישוע להשם אלוקי ישראל יושב הקרובים. הקרובים המבטאים את אהבת השם ישראל. עליהם יושב הקדוש ברוך הוא בעולם. אין אלוקים אם לא בתוך מלכות ישראל. מי יעין לגעת במלכות ישראל? אוי לא מחיה מסומו אל, אומר המדרש, מי יעין לשים כסותו בנערי ולוויה בשעה שמזדווגים זה לזה? לא עם קטן ונרדף וחסר כוח, שאין לו כוח ללידה. עם נולד, שמוליד בתוכו את האמון באלוקי שבתוכו, באלוקיות שבתוכו, שמלכות ישראל מרכזת בתוכה את אור השם בעולם. ומשם הבא לך בתולד. בציון. עוצמה אחרת לגמרי, קנה מידה אחרת לגמרי של גבורה. כי יש פה שתי רמות של ציפיית ישוע. בואו ננסה יותר טיפה לבדל אותם. קודם כל רציתי לראות איפה זה נמצא בפסוקים. נמצא בפסוקים קודם כל באמירה של סנחריב. לפני כן הוא לועג לה איפה אלוקי אלה ואלוקי אלה. כאן הוא אומר איפה המלך הזה, איפה המלך הזה, איפה המלך הזה. כן. ובהתאם לכך פונה חזקיהו באופן חדש. קודם כל חזקיהו כבר לא פונה אל הקודש כמסכן, הקודש כישעיהו פה מבטא את עולם הקודש, וחזקיהו את מלכות ישראל. האם מלכות ישראל מהקודש באה כמסכנה, כחסרת כוח, כוח עין ללידה, ישעיהו, עולם הקודש תושיע אותנו? זה ציפיית ישוע מקנה מידה אחד, ויש ציפיית ישוע מקנה מידה אחר לגמרי. ציפיית ישוע שחזקיהו מתרומם עולה לבית השם, לוקח את המכתבים האלה עם השאלה המעדדת, איפה המלכים האחרים ואיפה המלכות שלכם? ושם חזקיהו מתעלה לקומת ציפייה אחרת לגמרי. לא של עם מסכן שמבקש ישועה מהשם הגדול, אלא לעם שחוזר לזכור שמלכותו מופיעה את מלכות השם בעולם. ומלכותו גונזת בתוכה את האור האלוקי שאף אחד לא יכול לו. וגם אם אין לנו עכשיו 2,000 רוכבים לסוסים, זה לא משנה איך. אף אחד לא יכול. אין לחזקיהו תשובה מעשית איך הוא הולך לנצח. הוא בטח לא ניחש שמלאך השם ילך ויעשה שמות בה. אבל העוז של חזקיהו לא מתחיל מהעיתונים. מתחיל מההכרה הפנימית מהי מלכות ישראל. מהי מלכות ישראל? עם מי אנחנו מתעסקים? ומה עסקים? פה נולדת, זה כאן קורה הלידה שלא היה קודם להוליד, פה נולדת בתוכנו ציפיית הישועה, סליחה, שהיא איכות אחרת לגמרי. בגלל שכאן המלכות האלוקית מופיעה, שורה, בתוך המלכות התחתונה. ישעיהו כל הזמן הזה התפלל, חיכיתי אני להשם אלוהי בילדים אשר נתן לי השם. ישעיהו כל הזמן התפלל לעמדת הנפש הזו שתיוולד בתוך ראש חזקיהו. כל עוד חזקיהו בתור מייצג את עם ישראל, עדיין נמצא במקום החלוש, כוח עין ללידה, אז נצח ישראל לא ישקר. אנחנו נוכל להתבשע גם באופן כזה, גם באופנים כאלו של רחמים, ושל כל מיני אירועים שיצילו אותנו מהבעיה. לא בכבוד גדול. יש גם תרחישים כאלה. אבל יש תרחישים הרבה יותר מרוממים, והם יקרו על פי מה? על פי קנה המידה של תלמידי חכמים, של אנשי קודש, שמבררים למלכות ישראל את מה שתמון בתוכו. כשעולם הקודש לא רק בא להושיע את עולם, את עולם, את עולם, את עולם המלכות, אלא נותן עוז במלכות. נותן אמון במלכות ששם השם נקרא בתוכה. לא רק מושיע אותה כמציאות חיצונית, אלא נקרא בתוכה. ומלכות ישראל היא אור השם בעולם, אז עוז החיים שבתולת ישראל, וזה ממש מופלא אחרי הדבר הזה. ישעיהו עכשיו אומר את דברה של נשמת האומה עכשיו. בהתאם למה? בהתאם למה שחזקיה המלך גילה את עוז המלכות שבתוכו. מגלה את עוז המלכות שבתוכו. מתפלל, אומר, ריבונו של עולם, מה אנחנו מבקשים ישועה? אנחנו מבקשים שזה גלה את עצמך בתוכנו. אנו עמך ואתה נחלתנו, נכון משה? תרוממנו בימים הנוראים. אנו צונך ואתה רואינו, אנו רעייתך ואתה דודנו. אנחנו לא באים כדלים, או דלים כראשים מצד מדרגתנו הפרטית, כן. זה הבחנה מאוד מאוד חשוב. כדלים וראשים מצד מדרגתנו הפרטית. כבעלי עוז גדול, כמלכות ישראל, השם אלוקי ישראל יושב הקרובים, ככה היא משהו מופיע בעולם, באיכות היותר גבוהה שלו. וכשאנחנו פתוחים לקלוט ולהאמין שמלכות ישראל נושאת בתוכה את הצילות העליונה האלוקית, אז אנחנו מתרוממים לעוז חיים אחר לגמרי. בסדר? זה הכוונה שאיכות ציפיית הישועה ממש גורמת לאיכות אחרת של ישועה. בואו נקרא עוד פעם את הפסוקים, אז אני אעשה את זה. אם יש שאלות, אם נספיק תערוך עליו, אז נקרא, ואם לא, אז עתיד לבוא. תראו, בואו נראה עכשיו איך חזקיה אומר את הדברים. ואז את התגובה, מה שצריך לראות זה בפנים. עוד פעם נקרא את זה, בסדר? מפסוק ט"ו. והתפלל חזקיהו לפני השם ויאמר, השם אלוקי ישראל יושב הקרובים. לא יודע מה יהיה השבוע הבא, אבל יושב הקרובים זה ביטוי מיוחד מאוד. ביטוי מיוחד מאוד, לעקוב אחריו, זה ביטוי מופלא, זה הביטוי השלם של הקדוש ברוך הוא ישראל קודש בריחו, זה ייחוד קודש בריחו ושכינתה. בסדר? אם לא יהיה לנו זה, מי שירצה, תפתחו תהילים פי. כן, זה שמה, זה ההמשך של הסוגיה. אם לא נמשיך את זה, שרוי הבא. או שנעשה את זה יחד, אני לא יודע מה אתה חושב. ואומר, השם אלוקי ישראל ושם הקרובים, אתה הוא אלוקים לבדך לכל מלכות הארץ. אתה עשית את השמיים ואת הארץ, עשה השם אלוקי אוזניך ושמע, כך השם אלוקיך וראה, ושמע את דברי הסנחריב אשר שלחו לחרף אלוקים חי. ועד עכשיו לא היה לתשובה לסנחריב, נכון? אבל עכשיו שהוא בא בשם בתור השם אלוקי ישראל, אמנם השם החריבו מלכי אשור את הגויים ואת ארצם, ונתנו את אלוהי באש, כאילו אלוהים אמר, כי מעשה ידי אדם, עץ ואבן ויעבדו. ואתה השם אלוקינו, הושיענו נא מידו, וידעו כל ממלכות הארץ, כי אתה השם אלוקים לבדיך. וישלח ישעיהו בן עמוס אל חזקיהו לאמור. כה אמר השם אלוקי ישראל אשר התפללת אליי. כן, לפני כן הוא לא התפלל להשם אלוקי ישראל. אבל עכשיו שהתפללת להשם אלוקי ישראל, זה אותו השם, כן, אבל למדרגת ההופעה הזאת של השם אלוקי ישראל, אשר התפללת אליי, אל סנחריב מלך אשור, לגבי סנחריב מלך אשור, שמעתי. זה הדבר שדיבר השם עליו. בז עליך, להגה לך בתולת בת ציון. אחריך ראש עיני הבת ירושלים. הסתכלת עליך ברחמים. מי אתה בכלל? בא להפר אורם של ישראל? להפר את בתולת בת ציון? בדיחה גרועה. את מי חירפת וגידפת? על מי הרימות הכל? ותשא מרום עיניך על קדוש ישראל. עוד ביטוי ייחודי כל כך שמופיע פה, כן, דווקא בסוגיה. הקדוש ברוך הוא קדוש ישראל. זה אתה מחרף, על זה אתה יוצא. מי אתה בכלל? בז עליך. כן, זה כבר רוממות אחרת לגמרי של, של ציפיית, של ציפיית ישועה. ולכן באמת התגובה אחר כך בלמדלת וגנותי על העיר הזאת, להושיעה למעני ולמען דוד עבדי. דוד הסבא רבא רבא של חזקיהו, שהוא בעצם הוא זה שמחרפים את עם ישראל, נכון? ואין אף אחד שנותן מענה לגוליית המחרף. אומר, אתה חרבת מערכות אלוקים חיים, כי מי שמחרף מערכות ישראל מחרף מערכות אלוקים חיים. את החיבור הזה למד חזקיה, התעורר חזקיה, התרומם חזקיה, לברר מתוך דוד. ולכן כאן מוזכר דוד, למען דוד עבדי. כל מלכי יהודה נמדדים על פי הקנה מידה הזה. כמה קרובים, כמה מתרוממים למדרגה הזאת של דוד המלך, כן, שהוא מלכה משיחה, שהוא זה שמחבר את את המגמה האלוקית העליונה עם הופעת מלכות ישראל. ושוב, חזקיה עוד לא במדרגה לעשות את זה ברכי רוב הסוסים. אבל קודם כל זה מתחיל משם. יש פה שתי קומות שמאוד מאוד יסודיות. גם הקומה הראשונה של חזקיה, גם בימינו וגם לעכשיו, קריטית היא לגמרי. האם אנחנו, כמו שאמרו הנציגי מלך אשור, על מי אתם סומכים? אתם סומכים על הקדוש ברוך הוא באמת? או שאתם סומכים על הטילים שארצות הברית תחלק לכם? אם עכשיו היה כלום, אז הוא מנתק את יחסים, שום דבר. אתם לבד. קודם כל, הקדוש ברוך הוא, כלום, שום דבר. הקדוש ברוך הוא מלך העולם, מה שהוא יעשה, שום דבר לא יעמוד מול הכוח הזה. ריבונו של עולם, מלך העולם, כל פה יוצאים בפרשת בראשית, יש מלך לעולם. זה קומה ראשונה. קומת הביטחון בהשם הראשונה של חזקי. והקומה הזאת היא מאוד מאוד יסודית וחשובה. ועל פי הקומה הזאת הוא בעצם פונה לישועת השם. אולי אפילו לומר, בקומה הזאת הוא גם מקצץ את דלתות ההיכל, אולי יש גם בזה רמז לריבונו של עולם. תשמע, את ההיכל שלך הולכים פה לארץ. אנחנו מי אנחנו? מה אנחנו? ההיכל שלך בסכנה. יש בזה קומה חשובה מאוד של הבנה שהכל ממנו יתברך, הכל ממנו ולא מאיתנו. אבל שנייה אחת, אני רוצה לקצת נקודה, סתתה מי הגיחון. מי הגיחון זה המים שמהם מושכים את מלכי ישראל. זאת אומרת, הייתה פה מדרגה מאוד גבוהה של, של הכל אשליך על השם יעבך והוא יחקריך, הכל ממנו יתברך. אבל לא הודו לו, לא הודו לו על הקומה הראשונה של ציפיית הישועה שלו, כי עדיין היה בו את הייתה בה הכרה גדולה מאוד שהכל ממנו יתברך, ואנחנו כן בטלים הכל לרצונו, והוא יושיענו, הוא יושיענו. מה שהוא פונה לישעיהו, כן, כוח עין ללידה, וגם אם אין לנו שום כוח, השם יעשה הכל ויושיע את עמו ישראל. וזה קומה ראשונה ביסודית, ועדיין לא הודו לו. לא הודו לו, כי היה פה עדיין חיסרון בהכרה של מדרגת הישועה מכוח אורם של ישראל. ושם, כאשר חזקיהו מתרומם למדרגה הזאת, כן, מתרומם למדרגה הזאת, המדרגה הראשונה סתה מהגיחון, דיין לא היה מספיק אמון במה? במלכות ישראל. היה אמון בישועה אלוקית. אנא השם הושיע. אבל אנא השם הצליח אנא, דרך כוח המלכות של עם ישראל, זה עדיין לא היה. לכן לא יודעים. כאשר חזקיהו מתרומם להבנה, כן, של בז עליך בתולת בת ציון, שהשם אלוקי ישראל יושב הקרובים, ואנחנו לא רק פונים אליו לישועה, אלא פונים להצלחת האומה הישראלית, ששם השם בקרבה, ושום דבר לא יעמוד אל מולה, כי היא השם, נושא את אור השם בעולם, שם מקומת הציפיית הישועה היא אחרת לגמרי. זה למען דוד עבדי. כן.
אני
חושב בדיוק איך
אמורה
להיות
המידה של הביטחון
בהשם,
כאילו שהיא כאילו אם ננסה להשמיך לעכשיו, אני אמור להבין כאילו שוואלה, הקדוש ברוך הוא מה שתעשה עם תורה ולזרום על זה, וכאילו, אתה כאלה ברוך אתה רוצה, אם זה, למען הקדוש ברוך הוא, אם זה להחריב את זה או להרוס את זה, מה שיקרה יקרה, כמו שאני אמור באמת לסמוך על זה, כאילו על מה שהרב אמר, מה שעכשיו בסוף, כן, שיצליח עליו, יהיה דרכנו, ואנחנו, כאילו, בסוף, בסוף אנחנו ננצח.
אז שני הקומות, לא יודע לגבי המטורף, אבל שני הקומות הם אחד לגבי השנייה. קודם כל זה אמון טוטלי, כגמול על אמון. כמו שעולם, כי מידך הכל, מידך נתנו לך. וריבון שעולם, זה עסק שלך. ואתה יודע שפה תיקון, תיקון מקדשך, ופה, וממילא הוודאות בנצח ישראל, אבל ממקום כזה של... ממקום של... מה? באופן אישי כאילו?
כן.
אנחנו הפרטים, זה לא הסוגיה. הסוגיה היא הישועה שהקדוש ברוך הוא יעשה לעם ישראל. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יעשה לו ישועה. בוודאות. והקדוש ברוך הוא יעשה הכל לפי דרכיו, לפי רצונו, ואנחנו בטלים וגם יודעים שהכל ממנו. לא בידי ממשלתנו, לא בידי צבאנו, לא בידי כוחנו, הכל ממנו יתברך. וגם כוחים ועוצים ידי, זה ממנו. הכל ממנו. כל הישועה, כל עשיית הדשמיה, שום דבר לא ישפיע אל רצונו, ואנחנו מתפללים אליו שהוא יופיע את ישועת ישראל. הוא יקריב את ישועת ישראל. הוא ימלא אותנו ברחמים, והוא יגזור עלינו גזרות טובות וישועות ונחמות והכל. אין שום מניעה לא פוליטית ולא צבאית ולא מעשית ולא אנושית שיכולה להביא את הישועה האלוקית כערך וכערך. קודם כל הכל ממנו איתך. אבל זו ציפיית ישועה שהיא עדיין יסוד, יסוד שהוא נכון גם שעולים לקומה השנייה, הכל ממנו. אבל ציפיית ישועה יותר עמוקה היא, הכל ממנו דרך מלכות ישראל. דיין שכבר הגענו לדרגה שאנחנו כבר לא פרטים, אלא יש פה אומה ישראלית, אומה ישראלית שחיה כממלכה, כבר שם השם לא נמצא בשם, שם השם נמצא פה בארץ. שם השם נמצא בתוך האומה הישראלית. כבוד השם שורה פה, שכינה. שכינה זה נשמת ישראל חיה בארצה, זה שכינה. ככה הרב אומר באורות. השכינה כבר פה. כשאנחנו רואים שהשכינה כבר פה, זה אומר שיש כבר כתובת לישועה האלוקית. והכתובת של הישועה האלוקית זה, כמו שאומר המסיעה שאומרים בפרק יוטל, טובתם וגדולתם של ישראל. אנחנו מתפללים לישועה האלוקית שתופיע מתוך עוז החיים הפנימיים האלוקיים של האומה הישראלית הזאת, שעוז השם שרוי בתוכה. עוז השם שרוי בתוכה. והיא אלוקית. והיא ממלא גם התוקף, הגבורה, האמונה, אומץ הלב. הכל משתנה, כי אנחנו מבינים שהאלוקי הוא בתוכנו. הוא בתוכנו. הוא בתוך רבבות אלפי עמך ישראל. הוא בצבא הגנה ישראל. ציפיית הישועה הזאת היא כבר מגלה לא את האלוקות כמושיעה אלא כמחיה, כמעצימה, כמזרימת חיים בתוככי הנשמה שלה, בתוככי המלכות שלה. ציפיית הישועה היא עדיין הכל מיד השם, אבל הכל מיד השם והשם מופיע בנו, השם מופיע במלכות ישראל. וציפיית הישועה שהתוצאה הממשית שלה היא אחרת לגמרי, היא רוממות אחרת לגמרי, היא נתינת עוז אחרת לגמרי. עיר עוז לנו, שאנחנו על ירושלים מגנים, ועל על, על, על כבוד ישראל מגנים, ויודעים שכבוד ישראל הוא כבוד השם, תוקף, העוצמה של בזה לך בתולת בת ציון, כן? כי הרי הם מבזים אותנו, אנחנו לא פונים אלא כזה שהוא תושיע אותנו, אנחנו כזה שהוא בתוכנו, מי אתם מבזים בכלל? לא שאני מחוק לכם את הצורה. זה משהו אחר גם. כי אנחנו אלוקים, בקיר בך קדוש, לא באופן פרטי, כאומה. כאומה, אבל זה נוסח כוח בפרטי. אנחנו אומה של אריה אלוקי. אש של אריה אלוקי. זה לא משנה. יש לנו 2,000 לוחמים, חזקיה אמר את אפילו בלי לוחמים. אז אנחנו עם הצבא הגדול והקדוש הזה, אבל צריך לדעת שזה הכל הופעת השם בתוכנו. זאת הקומה הראשונה עדיין קיימת. הוא הנותן לך כוח לעשות חי. חז ושלום, שלא נחשוב שזה כוחי ועוצם ידי במובן הפרטי. כן, זה כוחי ועוצם ידי, אומר הר"ן, נכון, בדרשות הר"ן. זה צבאנו היקר, זה התחכום, זה הפעולה, זה המסירות נפש, אבל זה הכל הוא הנותן לך, כי הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך האומה הזאת. ולכן לא כמסכנים אנחנו באים, אלא כמלאים בגודל, בעוצמה, בתעצומות אדירות של השם אלוקי ישראל, מלך, יושב הקרובים, יושב עכשיו בתוך צבאנו. יושב בתוך צבאנו, יושב בתוך ממשלתנו, יושב בתוכנו. כן? זה משהו אחר לגמרי. זו עוצמה אחרת לגמרי. כן? אני חושב מה שרואים פה, רואים פה בפרק, שני קומות. גם ציפיית הישועה הראשונית, היותר מתבטלת, נקרא לזה, היא ציפיית הישועה שפעלה בעם ישראל לאור כל הדורות, והושיב אותנו הרבה צרות. אבל ציפיית הישועה של השם אלוקי ישראל מלך, זה כבר ציפיית הישועה שמרימה אותנו לעוז מסדר אחר, אחר לגמרי. ומילה גם הישועה מעשית מסדר אחר. כן, זה מה שרואים פה בצורה מופלאה. בסדר, שאלות, הערות.
שכאילו רואים את חזקיהו שהוא בא ואולך, כל העם באותו מצב שלו, שזה רק הוא הבין את הסביב הזה בין המלכות לבין המלכות.
חזקיהו, מלך ישראל, הוא הלב שבאומה. הוא הלב שבאומה.
זה גם מדי לשם ש...
הוא, רואים מאוד מאוד חזקיהו, מצד אחד הוא גם, הוא מאוד מאוד מחזק, הוא מחזק את כולם, מצד שני הוא גם מוקרן, רואים בפרק שראינו שהם באים בבגדים קרועים ורק אחר כך הוא קורא את הבגדים. אבל יש פה, הלב האיברים הם מאוד מאוד מקרינים אחד לשני. כמו שאנחנו יודעים היום, ראש ממשלה מקרין על העם, אבל ראש ממשלה גם שומע מהעם. ואם הראש ממשלה לא מספיק חזק, אבל העם אומר, צריך להיכנס ולמחוק את עזה, זה גם מקרין למעלה על המלכות. ולכן אנחנו אומרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה עולה למעלה. שצריך להיכנס ולמחוק את עזה וליישב את עזה, וצריך עוד הרבה דברים חשובים וגדולים, ועם ישראל נמצא שם, נמצא שם כדי לתת תוקף למלכות ישראל שנושאת בקרבה את העוז הזה, נושאת בקרבה. אנחנו כבר לא דור של רק ישועה, אנחנו דור של עוז השם, עוז השם במלכות ישראל. וככל שנילד, זה ממש לידה, זאת אומרת, מה שאמרו קודם, זה פסוק כל כך נפלא, כוח, אנחנו במשבר, אבל אנחנו במשבר של לידה, ואנשי אמונה הם אלה שנותנים את הכוח ללידה הזאת, למלכות ישראל להתעורר ולהכיר בה, להכיר בה אלוקי שבה. כן? ולהוליד את האלוקי הזה ולתת בו, לתת בנו עוז גדול מכוח הלידה הזאת. זאת השם, זה ישועות.
כשהוא
בא לנבואה וזה,
מצפה
שישעיהו יגיע כנביא, אז מגיע, אז בסוף הוא יגיע ואומר, בואו, זה, 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 תמונה של התרוממות של מלכות ישראל לאלוקי שלו. לכן פה זה לא בא מבקשת ישועה מישעיהו תתפלל אלינו, אלא התעצמות פנימית של מלך ישראל להכיר מהי המלכות שלנו, מהו עוז המלכות שלנו.
זה צריך איזו מלכות לא כאילו לא בצורה של נבואה, זה צריך בצורה של תורה שבעל פה.
כן, תורה של כן.